אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
אוקיי, שבוע טוב. פרק 7.
פרק 7.
טל חזר אלינו. אבל אנחנו מוציא אותך לעוד איזה פרק אורח אחד. אבל מה קורה, טל?
אני מצוין, מה שלומך?
מעולה. היום, הפרק של היום יעסוק במשהו שנראה לי שכולם, כולם, כולם, כולם שיקראו את הכותרת הזאת, ירצו לשמוע. איך אנחנו מייצרים 10% תשואה שנתית, דולרית?
האמת שחיכיתי לפרק הזה.
לגמרי. וגם מתי זה לא כדאי.
זה בדיוק.
וכולם שומעים את 10% בשנה, נדלקים, תשואה דו ספרתית, אבל לא תמיד זה כדאי. יש פעמים שכן ויש פעמים שלא. אז מה שאנחנו רוצים לחסות בפרק הזה, זה את כל המוצרי השקעה, שלפעמים נשמעים ממש ממש טוב, אבל הרבה מאוד פעמים החברות מנצלות חוסר ידיעה, מה שנקרא מספרות חלקים יותר נעימים של המוצר ומתעלמים מחלקים אחרים, ואפילו משתמשות במניפולציות ופחדים כדי למכור לנו אולי משהו שהוא פחות, פחות אטרקטיבי מאלטרנטיבות שיכולות לא יהיה לנו. אז אנחנו רוצים היום לתת לאנשים את כל התמונה, לא מה נכון, מה לא נכון, כי אין דבר כזה.
זה מה מתאים ומה לא מתאים.
יפה מאוד, אתה מקשיב. זה בדיוק מה מתאים ומה לא מתאים. אני רוצה שאנשים יתחילו לחשוב ולהבין, רגע, שנייה אחת, אוקיי, זה מתאים לו, יכול להיות שזה לא מתאים לי, זה יותר מתאים לי. זה המטרה שלנו היום. אז דיברנו על איך מייצרים 10% תשואה, בוא נתחיל בטרמינולוגיה. מה שנקרא בהגדרות המילוניות, כדי שכולנו נדבר באותה שפה. הרבה פעמים אני רואה בכל מיני ברושורים של השקעות, בכל מיני חברות, בדרך כלל חברות משווקות, שני מסלולים, השקעת חוב והשקעת הון.
אוקיי, אז בוא נעשה רגע סדר. מה זה בעצם השקעת חוב?
יפה, אז בוא נגדיר מה זה חוב. בסדר? כשאתה היום נותן, עושה, מבצע השקעת חוב, אתה למעשה נותן הלוואה. זה המהות של חוב. אחרת אין פה, אתה לא חייב לי כלום. חוב, מהמילה חייב. זאת אומרת, שאם אני מבצע הלוואה או השקעת חוב, אני חייב לשלם אותה, ואם אני לא אשלם אותה, יהיו סנקציות שיופעלו כנגדי. Okay. זה המהות, ההבדל התהומי בין חוב להשקעה. בהשקעה, כשאנחנו מבצעים השקעה לעומת חוב, אם לצורך העניין ההשקעה לא הלכה טוב והפסדת את הכסף, זה חלק מהסיכונים.
אוקיי, כאילו השקעה זה אקוויטי.
השקעה זה אקוויטי ופרף, שעוד שנייה נדבר על זה, עשינו ספוילר קטן, אבל השקעה היא למעשה שאתה משקיע כסף בלי מחויבות לריבית. אם אני מקביל את זה, חוב מדברים במושגים של מה הריבית שאני מקבל,
אוקיי.
השקעה, מה התשואה שאני מקבל. בסדר? בנוסף, בחוב, בדרך כלל, ברוב המקרים, ברוב המוחלט של, של ההשקעות חוב האיכותיות עם שחקנים נורמליים, יהיה גם משהו שיש לו ערבות. זאת אומרת, נדלן, ציוד, רכבים, משהו שאם אתה לא תשלם, אני יכול לשעבד ולקחת אליי. בסדר? וזה, זו ההבחנה הכי הכי גדולה. אם אני נותן לך הלוואה, אני מקבל ריבית, היא קבועה. הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת, זה בנקים. לקחתי עכשיו הלוואה, הבנק עכשיו לא ייתן לי 1,000 שקל הלוואה, אם אין לי שקל להראות לו בערבויות, נכון?
נכון.
אבל מצד שני, אם יש לי את הערבויות האלה, סתם דוגמה, אני לוקח 1,000 שקלים, הוא ירצה לראות שיש לי 1,300, 1,500 שקלים בערבויות, הוא ייתן לי הלוואה ב-5%, אבל זה 5%. כל מה שמעל זה הוא שלי, אבל אני חייב לשלם את 5% האלה. בסדר? אז השקעת חוב זה השקעה שהיא בריבית, בסדר? יכולה להיות קבועה משתנה, זה לא משנה, אבל היא בריבית. יש לה ערבויות וסנקציות במידה והלווה לא משלם למלווה את הריבית שהוסכמה, וכמובן בסוף התקופה מחזיר לו את כל הקרן. זה השקעת חוב. עכשיו, אנחנו רוצים, אם זאת השקעת חוב, אז אנחנו רוצים להבין מה ההבדל
בין השקעת חוב בעצם להשקעת...
להשקעה רגילה. נכון, עכשיו השקעה רגילה יכולה להיות כל השקעה. זה יכול להיות שוק ההון, זה יכול להיות נדלן, זה יכול להיות...
חברות.
חברות זהב ואתנו. כשאנחנו מבצעים השקעה,
אוקיי.
אנחנו לוקחים סיכון, בהגדרה. אין ערבויות, לפעמים אתה נרשם על הנדלן וכולי, אבל אין את הנושא של ריבית וסנקציות. זאת אומרת, שאם עכשיו אתה נכנס להשקעה, נכנסת להשקעת מולטי פמילי, וקרה משהו, לא משנה, תפעולי, שוק, מנה, לא, לא משנה, הכל נפל, וכרגע הנכס לא מייצר תשואה, הוא לא מייצר הכנסה תפעולית שמאפשרת לי לשלם לך תשואה, אז אתה לא מקבל תשואה. זה חלק מהסיכון. יכול להיות שהנכס ייפול, בסדר? ושמת 100,000 דולר, ופתאום אתה תקבל חזרה 80,000 דולר. זה המשמעות של השקעה. השקעה אין לה ערבויות, בסדר? Okay. אין לה סנקציות. אם לא עומדים, יש תחזיות. אני חושב שאנחנו נעשה את זה. אבל מצד שני, יש לך פוטנציאל.
והתגמול של הרווח הוא גם שונה.
בדיוק. זה הריסק ריוורד, הסיכוי סיכון.
בדיוק.
הוא מאוד מאוד שונה. בעוד שבריבית זה פיקסט, פלט, זה מה שאתה מקבל, כל מה שאני עושה מעל זה סבבה, אבל מצד שני, אם אני מפסיד, אתה עדיין מקבל את הפיקסט שלך ואת הכל, ויש לך ערבויות לממש. אז זה ההבדל בין השקעה להשקעת חוב סלש הלוואה.
עכשיו אני רוצה לדבר איתך על המוצר הזה, שהרבה לא נותנים לו במה, ואני ספציפית רוצה להבין אותו קצת יותר לעומק.
אוקיי.
שזה בעצם המוצר פרף.
פרף, Preferred Equity.
כן, Preferred Equity.
אז אני אגלה לך סוד. אל תגיד לאף אחד. המוצר הזה נותנים לו הרבה מאוד במה, אבל במקום לקרוא לו פרף או פרף אקוויטי או פריפרד אקוויטי,
okay.
או הון מועדף בעברית, קוראים לזה השקעת חוב. למה קוראים לזה השקעת חוב? יש לך רעיון למה יגידו, במקום להגיד זה הון מועדף, יקראו לזה השקעת חוב.
אני חושב שיש לי משהו.
כן.
שבעצם הם עושים את זה ככה, כי הם צריכים מצב כאילו של זה הלוואה, שאין בה סיכון.
נכון.
אבל בעצם יש בה סיכון, כי זה לא בדיוק הלוואה, כי אין ערבויות על הכסף.
נכון, בדיוק. זה בדיוק המהות, וזה בדיוק הבולשיט השיווקי הזה, שמתמרנים אותנו ואת הראש שלנו, לחשוב שזה בטוח. כי מה לימדו אותנו? הלוואה, מחזירים. ואם לא מחזירים, יש לי ערבויות, אני יודע לממש. אבל זה לא המקרה פה. אז בוא נדבר שנייה אחת על מה זה פרף, מה זה המסלול הזה, או מה שנקרא בטרמינולוגיה מקצועית, האסט קלאס, לא האסט קלאס, הפייננשל קלאס הזה, ולמי הוא מיועד. אז אם אנחנו מדברים על בניית מה שנקרא פייננשל סטרקצ'רינג, שאנחנו, זה יהיה הפרק הבא שלנו בפודקאסט, אני עושה עוד מערך את צ'אד, סמנכ"ל הכספים שלנו, אז אם זה מעניין אתכם, מה שנקרא פרק הבא שלנו, פרק 8, יהיה Structured Equity. יש לנו למעשה את שכבת החוב, שזה בדרך כלל בנק, או איזשהו מלווה, זה לא משנה. ובדרך כלל אחרי זה יהיה לנו את שכבת האקוויטי, ההון. אבל שכבת האקוויטי יכולה להתחלק לכמה, אבל בואו נדבר היום על מה שנקרא, נעשה את זה בפשטות, שתי שכבות. השכבה הראשונה תהיה Preferred Equity, הון מועדף, והשכבה השנייה תהיה אקוויטי, רגיל, הון רגיל. ומה זה אומר בעצם? זה אומר שאם נניח יש לנו 100 שקלים, לבנק אנחנו צריכים לשלם 50 שקלים, אז הבנק יקבל את הכסף ראשון. תמיד דט, חוב, משולם ראשון, יש לו את העדיפות העליונה.
במפל רווחים תמיד הבנק יהיה ראשון.
נכון. אבל נשארו לי 50 שקלים לחלק.
אוקיי.
איך זה מוזרם? זה מוזרם בראש ובראשונה לפריפרד אקוויטי. אז נניח שאני צריך לשלם להם 20 שקלים.
אוקיי.
ואז אם נשאר כסף, אני מחלק את זה לאקוויטי קלאס. עכשיו, אתה בטח תגיד לי, רגע, אז כן, אני רוצה להיות רק בפרף. כי הם מקבלים את זה אחרי הבנק. מה, אני צריך להיות באקוויטי? מה, אנשים מטומטמים, הם הולכים לאקוויטי? אבל פה נכנס המגבלה הזאת של פרף. פרף בא ואומר, אתה משקיע, אתה מקבל X אחוזי תשואה שים לב, לא ריבית, תשואה בשנה. זה יכול להתחלק לקש פלואו ואפסייד, זה יכול להתחלק הכל בסוף.
אוקיי, זה יכול להתחלק גם לאפסייד?
בטח.
בפרף?
אבל הוא קאפט, זאת אומרת, יש תקרה. אתה תקבל מקסימום 10%, מקסימום 12%, מקסימום 9%, מה שהיזם מציע.
לא, הבנתי, זאת אומרת שאני יכול לקבל כביכול בתזרים סתם 5% ובאפסייד עוד 5%,
ומגיע
ל-10%.
נכון, בדיוק, אבל אתה מקבל 10%, ובדרך כלל, כעבור שנתיים או שלוש, אתה יוצא מהמשחק. זאת אומרת, שמת לי $100,000, קיבלת $10,000 כל שנה, יצאת עם $130,000 אחרי 3 שנים, ביי. ופה נכנס המשחק של האקוויטי, כי יכול להיות שהאקוויטי יעשו פה 40%, אבל הם לוקחים סיכון יותר גבוה. עכשיו, מה ההבדל? אתה יודע, בן אדם שישמע אותנו עכשיו יגיד, אוקיי, רואי, אז הוא מקבל 10%, הוא מקבל 10%.
שזה יפה.
זה מדהים. בתנאי שהעסקה מייצרת 10%.
אוקיי.
וזה מה שלא מספרים.
אז אם בעצם העסקה לא מגיעה לתזרים שאנחנו רוצים, אז האקוויטי יקבל פחות?
האקוויטי יכול לא לקבל בכלל.
אז
הפרף יקבל אחרי הבנק. בוא ניקח דוגמה.
אוקיי.
נניח שאותם 100 שקלים, בסדר? אנחנו צריכים לשלם 50 שקלים לבנק. שילמנו אותם, חייבים. אין לנו ברירה. ואם לא יש דיפולט, לוקחים את הנכס. ה-50 שקלים הנותרים משקפים 7%. אנחנו הבטחנו לפרף 10.
אוקיי.
כל ה-50 ילכו לפרף, האקוויטי לא יקבל כלום, זה בתזרים, אבל הפרף יקבל רק 7%, לא 10.
כי זה מה שהבניין יצא.
בדיוק, וזה מה שלא מספרים.
אוקיי, עכשיו אני מבין.
עכשיו הוא יכול לקבל רק 7%, 7%, 7%, מסתיים את התקופה, אין דרך להשלים לך ל-10%, קיבלת את ה-7% שלך ויצאת החוצה. באותה נשימה זה יכול להיות גם 2%, זה יכול להיות גם 0%. המשמעות של פרף היא שיש לך קדימות על ההון העצמי הרגיל, על האקוויטי, אתה preferred equity. אתה שלב אחד אחרי הבנק, ואתה שלב אחד לפני ההון. בסדר? אז למי הפרף מיועד? הפרף מיועד לכמה אנשים ולכמה סגנונות. אחד, יש לי כסף ואני רוצה, חשוב לי מאוד מאוד מאוד, תזרים. ועסקה קצרה. אני לא רוצה עכשיו לנעול את הכסף שלי ל5 שנים. אני רוצה אחרי 2, מקסימום 3, להיות בחוץ. כי יש לי משכנתא שאני צריך לשלם, אנחנו רואים את זה הרבה היום, כי יש לי פרויקט שאני צריך, זכיתי במחיר למשתכן, ועוד 2 אני רוצה לצאת החוצה, אבל אני רוצה שכסף יעבוד. פרף, מדהים. אנשים שרוצים סיכון יותר נמוך מאקוויטי רגיל, כי בסופו של דבר אתה בקדימות אחרי הבנק, סיכוי שאתה תקבל את הכסף שלך הוא מאוד 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 גבוה. בסדר? אז האנשים האלה שחשוב להם תזרים, עסקאות קצרות, אנשים שהם בפעם ראשונה משקיעים,
אוקיי.
הייתי מציע להם להשקיע בפרף.
כדי להבין את העולם, להיכנס קצת
להיכנס לחיים. בסיכונים נמוכים, להבין עסקה קצרה, להריח, להגיד אוקיי, סבבה, טוב לי, כיף לי, יאללה, ואז להיכנס בסכומים יותר גדולים. אנשים שיש להם $50,000, סבבה, הייתי מציע להם להיכנס בפרף, קצת למעשה ב-$50,000 הייתי מציע לא להשקיע, הייתי מציע לעשות את זה בעסקאות מאוד מאוד מסוכנות כמו development או value add של סינגלים כדי באמת
להגדיל
את ההון. אבל בוא נגיד אם אנשים רוצים cash flow ואומרים הלאה מתאים לי עוד איזה כמה שקלים בחודש, אתה יודע, לשלב את החשבונות, זה יכול להתאים. לאנשים האלה מיועד מסלול פרף. למי עוד מיועד? לאנשים מאוד 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 עשירים שיש להם, סתם דוגמה, $2,000,000, $3,000,000, $5,000,000 להשקיע, אז הוא יכול לבוא ולעשות פיזור, גילוי נאות זה מה שאני עושה. הוא אומר, אוקיי, אני שם סתם דוגמה, $2,000,000 בפרף, ככה אני יודע שאני מקבל $200,000 בשנה, כי זה מתחזק לי את האנשים שנגיד ממונפים. בסדר? אז הם יודעים, אוקיי, אני חייב לשלם לבנק לפחות את ה-X. אז הדבר הזה סוגר לי פינה, אבל אני גם רוצה ליהנות מהאפסייד, אז אני אשקיע את השאר עוד איזה $2-3 מיליון באקוויטי רגיל, ואז אני גם נהנה.
ואז אתה מייצר גם תזרים שהוא גבוה וגם אפסייד גבוה.
בדיוק, אני נהנה מתזרים בסיכון נמוך, אבל אני גם נהנה מאפסייד שהוא בסיכון קצת יותר גבוה. ולאנשים האלה, בדרך כלל אלה אנשים, אלה הגורמים שאנחנו רואים שנמצאים בפרף אקוויטי, שוב, לא השקעת חוב, פרף. שאתם נכנסים היום לכל חברה ואומרים לכם השקעת חוב, תשאלו אותם, זה פרף? זה פריפרד אקוויטי? תשאלו, רק עצם זה שאתם תגידו את הטרמינולוגיה הזאת, תגרום להם להבין שיש מישהו מולם שנמצא בהבנה, ואל תתפלו אם אנשי המחירות יסתכלו עליכם בעיניים שהם לא מבינים מה זה פריפרד אקוויטי.
זה ממש מזכיר לי סיטואציה, פנה אליי קרוב משפחה, ואמר לי שהוא רוצה להשקיע בחברה ספציפית. זה קרה לפני כמה שבועות.
אוקיי.
ואז הוא אומר לי, אתה יכול לעשות לי בדיקה, לדבר איתם. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, אני מדבר, תעלה אותם על הקו, נעשה שיחה. ואז שמתי לב שהם מגבילים את הצועה. זאת אומרת, הם אומרים לך, אתה יכול לקבל עד מקסימום של 14.37% בשנה. ואז אמרתי לו, אבל למה אתה מגביל לי את הצועה? כאילו, מה הרעיון? וכנראה שזה מה שעשו פה, שהם עשו כאילו, זה לא ריב, הרי זה לא הלוואה.
נכון.
הוא אמר לי, אתה לא נכנס כהלוואה, אתה נכנס כהשקעה.
נכון.
אז אמרתי לו, אם אני נכנס כהשקעה, למה אתה מגביל אותי ברווח? כי אם הייתי איתך בסיכון, אני רוצה ליהנות גם מהפירות.
השאלה אם הוא נותן לך פה מודל של פרף, והוא באמת נותן לך קדימות, או שהוא רק אקוויטי, כי יש יזמים שבאים אומרים, אני שם לך קאפ על מה שאתה יודע להרוויח, אני נותן לך, פה במקרה שלך 14%, קיבלת 14%. אם העסקה עשתה 40, סבבה. זה לגיטימי בעיניי כל עוד הוא מספר לך את כל התמונה. זה לא לגיטימי אם הוא בא ומשנה טרמינולוגיות. כי אני יכול לעשות את המבנה של העסקה שלי באיזה שיטה שאני רוצה. השאלה, האם אתה תופס את זה כעסקה הגונה והוגנת? בסדר? ובאותה אלימה, לאיזה סיכונים אתה חשוף בדבר הזה? כמו שאתה אומר, אני לוקח איתך את הסיכון. אז מה, אתה שם לי מכסה על הסיכוי? אז אם אתה שם לי מכסה על הסיכוי, שים לי גם מכסה על הסיכון, ואז זה לגיטימי, בסדר? אבל דבר אחד שאני רוצה באמת לדבר עליו, וזה משהו שהוא כאילו מתסכל אותי אפילו, אנחנו עולים פה בפרקים, הרבה דברים שמתסכלים אותי, זה כאילו סוג של טיפול פסיכולוגי, אז אני מוציא את זה החוצה. לכל מוצר, בין אם זה equity, בין אם זה pref, בין אם זה debt, חוב אמיתי, טהור שיש, נקרא מזנין לפעמים, יש לו יתרונות וחסרונות. איפה התסכול שלי מתחיל? התסכול שלי מתחיל במה שנקרא שיטת העדר. יש בן אדם, זה לא משנה, זה יכול להיות בשיחת סלון, זה יכול להיות ברשתות חברתיות, בדרך כלל הוא יודע להתבטא יפה, בדרך כלל הוא יודע לכתוב יפה, והוא עכשיו החליט שהדבר הזה, זה השטנץ. ואז נוצר איזשהו שיח של מלא אנשים שלא מבינים על מה הם מדברים בדרך כלל. וכולם אומרים, זה מה שצריך. זה הדבר. וכל דבר שאתה מביא להם, ימינה או שמאלה, לא, 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 זה לא טוב. לא, 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 עזוב אותי, אני רוצה את זה. וזו הסיבה שאני שונא להשתמש בביטויים טוב או לא טוב. ואני משתמש במתאים או לא מתאים. ואם אתם שומעים אותנו עכשיו, אני רוצה שתפתחו את הראש, ותשאלו את עצמכם, תתעלמו שנייה אחת מכל האנשים מחוץ. תקשיבו, אבל, מה מתאים לי? מה הצרכים הפיננסיים הכלכליים של הבית שלי? מה רמת הסיכון שאני מוכן לקחת על עצמי? אגב, בערוץ יוטיוב שלנו יש סרטון שמדבר על זה, על הקריטריונים ומה מאפיין משקיעים מצליחים. וזה בדיוק זה, ההבנה של מה נכון לי. ויכול להיות שיבוא בן אדם ויגיד, אתה יודע מה, הפריפרד אקוויטי הזה 10%, 10% בשנה, מתאים לי. ואז יבוא אותו גאון, במרכאות, ויגיד לו, מה היה, אבל היזם מרוויח את כל הכסף, את כל הזה, כל המשקיעים האחרים. אוקיי, אבל אני לא אוהב סיכון, אני רוצה עסקה רק לשנתיים, כי עוד שנתיים אני צריך את הכסף לבת מצווה של הילדה, ו10% מספיקים לי. זה יותר ממה שאני אקבל בכל מקום אחר, ואני לא בן אדם שאוהב סיכונים. אז הוא ירד עליך, ואז מה אתה תגיד, רגע.
אז אתה תחשוב פעמיים.
אולי אני לא עושה משהו נכון, אולי זה. לא, אתה עושה משהו מדויק, אבל הוא גאון, והוא בטוח ש-one size fits all. בסדר? זה כמו הסיפור הזה של חמישה אנשים הולכים לרופא לב. והוא שואל אותו, מה שלומך? כואב לי הלב. עשה לו ניתוח לב פתוח, הציל לו את החיים. הבן אדם השני, מה שלומך? אני בסדר, הכל תקין. ניתוח לב פתוח, בן אדם מת. אתה מבין? אין משהו אחד שמתאים לכולם. תבינו מה מתאים לכם, תפסיקו ללכת במה שנקרא, חוכמת ההמונים היא נכונה והיא מגניבה עד גבול מסוים. כשזה נוגע להשקעות, תסתכלו שנייה אחת מה הכי מתאים לכם.
ומה הצורך שלכם.
בדיוק, מה הצורך שלכם, מה הכי מתאים לכם, ומה המאפיינים שלכם. אתם אוהבים יותר סיכון, אתם אוהבים פחות סיכון, אתם צריכים את הכסף הזה, אתם לא צריכים את הכסף הזה, כמה זמן אפשר לנעול אותו. איזה כמות, אנחנו הולכים להיכנס לזה כן. ועוד ועוד, אבל שוב אני ממליץ להיכנס לערוץ היוטיוב, יש שם את כל הידע ואת כל החומרים שהכנו בצורה מאוד מאוד מסודרת. אז בוא נדבר שנייה על יתרונות וחסרונות, בסדר?
כן.
אז דט, היתרון חוב טהור אבל אמיתי, הלוואה אמיתית פר אקסלנס, היתרונות שלה סופר בטוחה, עם ערבויות, עם סנקציות, אתה לא משלם, הנה זה מה שקורה. החיסרון, מרווח של רווחים מאוד נמוך ומוגבל. תתקבל בדרך כלל הלוואה כזאת בין 5-6%. אם אתם מקבלים על הלוואת חוב ריבית מאוד מאוד גבוהה, זה אומר שהבן אדם שנותן לכם את ההלוואה בסטרס.
עכשיו, הוא גם לא יכול לקבל כנראה מהבנק.
בטוח, זה... אני לא מתרגש מזה שהוא לא יכול לקבל מהבנק. זה לא תמיד אומר שזה דגל אדום. כי הבנק...
זה אומר שצריך לבדוק.
זה אומר שבדיוק. אם הוא מציע לכם הלוואה ב-5-6%, לגיטימי. בסדר? אבל אם הוא מציע לכם הלוואה ב-15-13-17%, חבר'ה, זה כבר מתחיל להיות מסוכן. זה לא משהו שאני, מה שנקרא, הייתי מחליק וחותם, הייתי בודק. שוב, לא אומר, תתעלמו, אבל כן הייתי בודק למה. פרף, היתרונות המהותיים... זה זמן עסקה קצר, בדיוק, תשואה יחסית גבוהה ועדיפות בחלוקת הון או חלוקת רווחים, וזה אומר סיכון הרבה הרבה יותר נמוך. זה פרף. זאת אומרת, שאם אתם אנשים שרוצים עסקאות קצרות, תשואה יחסית גבוהה בסיכון יחסית משמעותית נמוך יותר, פרף זה העולם שלכם. החסרונות, אין השתתפות באפסייד. אם עסקה עשתה 45%, 70%, 30%, אתם קיבלתם את ה10 ואתם יוצאים מהמשחק. בסדר, יש אנשים שזה קצת פחות כיף להם, ויש אנשים שאומרים, טוב לי בחלקי, תן לי, סבבה, יתרונות חסרונות לשיקולכם. הדבר האחרון זה equity, הון. הון שאתה מזרים פר אקסלנס. היתרונות המוחלטים, היכולת החיזוי או היכולת להשיג תשואה,
שהיא
גבוהה, והיא עדיין בסיכון נמוך, בעולמות המולטי פמילי נדבר, בסדר? היא בסיכון, אתה יודע אפילו לא נגיד סיכון נמוך, סיכון בינוני, בסדר? היא לא נמוכה כמו הפרף, אבל מצד שני, יש לך פוטנציאל לצועה דו ספרתית גבוהה מאוד, קרי 18-20-22% בשנה, בסדר? עם מכפילים של 1.9-2.2, וליהנות מאולי ריפייננס אחרי 3 שנים, קאש פלואינג 5 שנים. החסרונות זה סיכון יותר גבוה, בסדר? אם העסקה לא מספיקה לשלם וכו' וכו'. וזמן עסקה, חיי עסקה יותר ארוכים. זאת אומרת, אתה מדבר פה על 5 שנים. נכון שיכול להיות שבשנה השלישית תהיה תהליך של ריפייננס, אם זה עסקאות value add, כן, אם זה עסקאות קאש פלואו פחות, אבל אם זה עסקאות value add,
בשנה זה השלישית. יכול להיות 5 שנים, אבל יכול להיות שגם יהיה עיכובים, או אפילו לקצר את העסקה.
נכון.
אבל הממוצע עוד 5 שנים.
נכון, בדיוק. 5 שנים, יכול להיות שזה יהיה כמו שאצלנו עכשיו, חלק מהעסקאות שלנו מסתיימות הרבה הרבה לפני שהן היו צריכות, ויש כאלה שקצת לפעמים מתארכות, אז נכון, ההערה הזאת היא מאוד חשובה. בואו נדבר על כמה דברים, שוב, אני לא הולך לגעת בהכל, כי אז יהיה פה פודקאסט של 7 שעות, כמה סעיפים שצריכים לשים לב אליהם לכל אחד מהמסלולים. אם אנחנו במסלול חוב, חוב אמיתי, דט, כבר למדנו מה ההבדל בין חוב ללא חוב, אני רוצה א' לראות שזה ריבית, אני רוצה לראות מה הערבויות שיש לי, ובדרך כלל אני רוצה ערבויות...
בגובה של החוב.
יותר מהגובה של החוב.
יותר מהגובה של
החוב. בוודאי, חד משמעית יותר מהגובה של החוב. אני רוצה ערבות אישית של בן אדם, או אם החברה היא מבוססת, אם זה חברת דמיקולו LLC, פחות, פחות מגניב לי שעכשיו ייתנו לי איזה, לא יודע מה, אני רוצה מנגנון מאוד מאוד ברור, ואני רוצה להבין מה הסנקציות. שאף אחד גיבור לא יחתום על הלוואה בלי לקחת עורך דין. שיבדוק, ימצא את המנגנון, יבין שהמנגנון הזה עם שיניים, שאתם במעמד צד אחד יכולים לבוא ולממש את הנכס, ושלא מכניסים לכם שם איזים, שאחרי זה תגידו, לא, אבל לא ידעתי, אבל חשבתי, מכיר את הסיפורים, נכון? אה, אבל לא, לא אמרתם לי. ברור שלא אמרו לך, כי אם מישהו רוצה להקוץ אותך, הוא לא יגיד לך. אז אני לא אומר שכולם מוקצים, אבל בואו, תשקיעו את כמה שקלים האלה על איש מקצוע טוב, שינסח הסכם מסודר. זה הסעיפים בחוב, בפרף. אתם רוצים להבין את מפל הרווחים. אתם רוצים לבוא לחברה? חבר'ה, תראו לי את מפל הרווחים, אני רוצה לראות איפה אני, אם אני משקיע פרף עכשיו, איפה ב-Operating Agreement אני רואה שאני מקבל לפני ה-Equity ואחרי הבנק. אני רוצה לראות את כל התנאים מתקיימים ב-Operating Agreement, אני רוצה לראות את החוזה כמה זמן, מה קורה בתרחיש X, Y ו-Z, אם אתם לא יכולים להוציא אותי אחרי שנתיים, בדרך כלל זה פרף זה שנתיים פלוס שנה הערכה, מה קורה בתרחישים האלה, איך אנחנו יוצאים החוצה, ומה באמת התנאים שמופיעים. כמו שאמרת, יכול להיות שאנחנו מדברים על 10% תשואה שנתיים, אבל 5% משולם כל שנה, ועוד השלמה של 5 שנים כפול מספר השנים, במעמד הריפייננס. אז אוקיי, אני שמתי $100,000, אני אקבל $5,000, בוא נניח 3 שנים, ואז אחרי 3 שנים אני אקבל $100,000 פלוס עוד 5 כפול 3 שנים. זה לגבי הפרף. באקוויטי, אנחנו מדברים על עסקה קלאסית, אתם רוצים לראות שוב, מנגנונים, מפל, ביטחונות, וכל הדברים שכבר דיברנו עליהם וכיסינו אותם. אז זה פחות או יותר הסעיפים, אז בוא נסכם שנייה אחת הפרק הזה עם מסקנות וטיפים. אז מה הדבר הראשון שאתה לוקח מהפרק הזה?
אני לוקח את ההשקעת אקוויטי.
אוקיי, אתה בן אדם שאומר, אני מרוויח, אני מרוויח בגדול. אז המסקנה הראשונה שאני רוצה שכולם יצאו מפה, זה שמה שמתאים לאחד לא מתאים לאחר. אם כל העולם ואחותו הולך ל-X, יכול להיות גם שכל העולם ואחותו יהיה בכתבה מחר בבוקר בערוץ 12. בסדר? ואז זה לא מרגיש כזה כיף להיות עם כולם ביחד, תאמינו לי. אז תבינו מה נכון לכם. זה הדבר הראשון. הדבר השני, להרוויח פחות על, זה לא תמיד דבר רע. נכון, אולי אתה רוצה להרוויח הרבה יותר, אבל יכול להיות שבסיטואציות מסוימות שווה לנו לקבל סיכון יותר נמוך, להרוויח אולי קצת פחות, אבל ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה.
ולייצר לך שקט.
ולייצר שקט, בדיוק. וגם זמן השקעה יותר נמוך. הדבר השלישי, וזה הטיפ הכי חשוב, כמובן, תבדקו אם אתם עובדים וכו', דיברנו על שאלות שצריך לשאול, אבל תבדקו את המסמכים שאתם חותמים עליהם. בסופו של דבר, המסמכים האלה הם אלו שיצילו אתכם ביום שבו משהו חלילה השתבש. אז לוודא שאתם חותמים על מסמכים שמשקפים את מה שדיברו איתכם. אני תמיד גם ממליץ לחזור על מה ששמעתם במילים שלכם, ושהצד השני יאשר את זה. כמות הפעמים שאנחנו הסברנו דברים, והצד השני הבין, כי זה בסופו של דבר תקשורת, זה יכול לקרות, אבל הצד השני לא הבין את הכוונה, ולכן אנחנו תמיד אומרים, אוקיי, בוא תסביר לי מה הבנת, בוא תסביר לי איך המנגנון עובד, ואז אנחנו רואים אם יש פערים, ולכן אני ממליץ לכם, חבר'ה, שמעתם את האיש מכירות מספר, תגידו, אוקיי, אז רגע, אני רק רוצה להבין שהבנתי נכון. אז אנחנו שמים X, אנחנו מקבלים Y, Z, וכל הדברים שחשובים לכם. הוא אומר לכם, כן, מעולה, אומר לכם, רגע, זה לא בדיוק ככה. אז אוקיי, בוא נבין. וכל מה שהוא אמר, אתם רוצים שזה ישוקף במסמך משפטי מחייב, שאם חלילה, אני מאחל לכם שלא תצטרכו לפתוח אותו בחיים, אבל אם חלילה תצטרכו לפתוח אותו, יש לכם שיניים, וכמובן, הטיפ האחרון, שאת המסמך הזה יאשר או יכתוב או ייתן חתימה, עורך דין שמבין בתחום הזה, ועורך דין, לא, דוד שלכם שעכשיו הוא עורך דין לענייני תעבורה, פחות יודע לעשות את זה, אז בואו, אני יודע שאנחנו במדינת הקומבינה ומדינת החיסכון, אבל בואו, אל תחסכו על זה בבקשה, חבר'ה, אנשי מקצוע שמבינים בתחום, ואלה הטיפים שלי, טיפים אחרים שאתה רוצה לספר מהניסיון שלך, מסקנות.
שדקויות זה דבר חשוב. כשאני משווה עם החברה, כמו שרועי אמר, תבקשו, תשאלו עוד פעם, אם הבנתי נכון, ואתם תשימו לב שיש רגעים שמונחים ספציפיים, ואי דקויות יכול לגרום לכם גם עוול. חשוב מאוד.
נכון. כמו השקעת חוב.
בדיוק.
שהיא למעשה פרף בתחפושת. אז עם המסקנה הזאת, חבר'ה, אנחנו נסיים את הפרק של היום. מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם משהו חשוב. אם כן למדתם, תגיבו לנו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לשמוע את התגובות, בין אם זה וואטסאפ, בין אם זה מיילים וכולי. חבר'ה, תיתנו לנו פידבק שנקבל מכם קצת אהבה ונרגיש שאנחנו עושים משהו טוב. אז שיהיה שבוע מדהים, נתראה בפרק הבא על Structured Financing עם צ'אד, סמנכ"ל הכספים של החברה, ושיהיה לכם שבוע מדהים. ביי טל!
ביי רועי.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.